עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.
שלום למאזינות ולמאזינים וברוכים הבאים לעוד פרק של נקודת מפנה, ואני עוד פעם באהבה עם אופיר זילביגר. אהלן אופיר.
שלום קובי, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אני נהנה כל פעם מפרק מחדש. אני אומר מה הולך להיות בפרק הזה, כי אנחנו לא הכי מתכננים, אופיר ואני, כי אנחנו כל כך חיים את הדברים האלה, אנחנו נותנים לעצמנו פשוט איזושהי כותרת, ואנחנו יודעים משם לזרום, אז הכי כיף לי איתך באולפן.
תודה רבה, גם לי.
טוב, אני מסכם שני פרקים שדיברנו עליהם, כדי שנצלול לפרק הפרקטי של ה-to do. חבר'ה, דיברנו על כל מה שקשור, קודם כל השלב הראשון בכלל, מה זה תכנון פיננסי, למה אנחנו בכלל צריכים את זה, תוכנית עסקית לחיים, כל הדברים שדיברנו בהתחלה. לאחר מכן דיברנו על הפסיכולוגיה שלנו, עם הכסף, מה שאנחנו מרגישים כלפי הכסף, קניות רגשיות וכו', ולהבין ש-70% פסיכולוגיה, והצלחנו בשני פרקים לא לדבר על החלק הפיננסי, ופה בפרק הזה אני רוצה ללכת ממש לפרקטיקה, לתוכנית. יושבים המאזינות, המאזינים בבית, ואומרים, אוקיי, איך אני מתחיל בפרקטיקה?
אתה כאילו שואל אותי?
לגמרי.
אוקיי, אז אני צריך לענות. רק את האמת.
לגמרי.
אז כך, השלב הראשון, כשאנחנו רוצים לבנות תוכנית פיננסית, להתחיל להיות מתוכננים, זה בעצם הפרק הראשון שלנו, לעשות איזשהו דשבורד פיננסי כזה, להבין את נקודת המוצא שלנו, לראות איפה אנחנו עומדים. כמו סמנכ"ל כספים של חברה, אני אומר אותו באמצע הלילה, אני רוצה לדעת שהוא יודע לאיפה יצא הכסף, לאן הולך כל שקל, כמה עמלות, כמה ריביות אנחנו משלמים. דשבורד פיננסי נותן לנו סדר, שנותן בהירות, שהיא בסיס נפלא לתוכנית עבודה. לכן אנחנו רוצים לראות לוח שעונים כזה, של כל המצב הפיננסי שלנו.
תמונה, שאנחנו יכולים לראות את מה שנקרא, את התמונה המשפחתית, ברמה של ההוצאות, הכנסות, הלוואות, חובות וכו'.
כן, תכף נגיד מה בדיוק זה כולל, גם יש כלים מסוימים שאפשר להשתמש בהם, אבל גם דף ועד זה בסדר, בסוף נדבר גם על כל מיני כלים שיש בשוק, שאפשר להשתמש, אבל שיהיה לי מול העיניים תמונה מאוד ברורה, בלי להבין הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות, אני לא יכול לנווט בג'ונגל הפיננסי, זה כמו לרצות להגיע לירח ברגל, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. השלב הבא, כמו שאתה אמרת, ושמנו פה איזה באזוורד בפרקים הקודמים, יעדים, 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 יעדים. מה זה אומר? אנחנו רוצים לתכנן את התחנות בחיים שבהן אנחנו צריך לפגוש כסף. חתונה, בר מצווה, שיפוץ, חופשה, תואר שני, עד כמה שניתן לתכנן, אתה יודע, בסוף אנחנו גם יכולים לתכנן ומלמעלה כותבים לנו דברים אחרים, כל אחד איפשהו מאמין מלמעלה, מלמטה מהצדדים, לא משנה. אבל אנחנו, את מידת ההשתדלות, מה שנקרא, אנחנו יכולים לעשות, ולשים את המשפחה על ציר זמן, 15 שנה אפילו קדימה, עד כמה שניתן. ויש דברים בציר הזמן הזה שיקרו, אם נרצה או לא. בדרך כלל, ילד מגיע לגיל 13, וילדים איפשהו בין 20 ל-30 מתחתנים. יש דברים שיקרו, צריך להחליף רכב כל כמה שנים, אבל גם יש דברים שאנחנו יכולים לקבוע מה אנחנו רוצים שיהיה. וזו ההזדמנות, כמו שאמרת קודם, לא להסתכל רגע כמה אין לי, כמה אני יכול, כשאתם כותבים את היעדים שלכם בציר הזמן הזה, תתפרעו. אחרי זה, נראה, בתור הכספים.
כמה זה ריאלי וכמה לא.
כמה זה ריאלי, כמה אנחנו רחוקים. ואם אנחנו רחוקים, אולי פתאום נגלה שאנחנו רחוקים רק במרחק של 300 אלף שקל בינינו לבין כל היעדים שלנו. אגב, זה בדרך כלל מה שקורה במשפחות מעמד ביניים כזה. אבל שאני אומר, רגע, זה רק 300 אלף שקל שזה מרחיק אותי מהחלומות האלה שעכשיו כתבתי פה? וואלה, אולי יש לי רעיון, שנייה, אני יכול לעשות איזשהו מאמץ, אבל המאמץ מקבל מספר. כי עד היום לא ידעתי מה המרחק שלי מהיעדים שלי. אז אני באיזשהו מצב אמורפי כזה. אז התרמוסטט הפיננסי שלי לא יודע להתכוונן לשם. אז זה קודם כל איזושהי טבלה, איזושהי רשימה, מה אני רוצה, כמה זה עולה, מתי זה צריך לקרות. ואז המחשבון פשוט אומר לך, אוקיי, אם אתה רוצה 50 אלף שקל בעוד 5 שנים, תתחיל לחסוך 800 שקל בחודש, נגיד, סתם, לא חישבתי את זה עכשיו בראש, אבל... ואז אתה יודע, אוקיי, אז זה יקרה. זה צעד אחד של לתכנן את היעדים הפיננסיים. ואז קוראים דברים מדהימים. יש פה גם דברים התנהגותיים, אפילו סמי רוחניים כאלה. כשאתה כותב לעצמך בצורה מאוד ספציפית את היעד, עד רמה שאתה יודע אפילו לראות אותו בעיני רוחך, זה כמו שאתה פתאום מתחיל לדבר על, נגיד אתה עכשיו רוצה לקנות רכב, אתה מדבר על פורד פוקוס, פתאום אתה רואה מלא פורד פוקוסים בכביש, נכון. לפני כן לא ראית,
נכון.
אבל עכשיו פתאום אתה רואה, המכונה הזאת של המוח, כי קידמת את זה לקדמת התודעה, אז פתאום כשאתה מדבר על זה שאתה רוצה להשיג איזשהו יעד, אז אמרת למוח שלך, פעם ראשונה,
תתכוונן.
בצורה מאוד מאוד מדויקת, מתי, כמה זה עולה, מה אתה רוצה, נתת לו אפילו איזושהי תמונה בראש, ופתאום המכונה הזאת, המוח, שאתה במקלחת, שאתה בריצה, או משהו כזה, פתאום הוא מתחיל לבד לסרטט את הדרכים לשם. וזה ממש מטורף, זה פשוט...
אתה יודע, אנשים אומרים, תקשיב, תכננתי ככה, פתאום זה התחבר, ופתאום זה... זה לא פתאום. זה מתחיל, זה יושב לנו בתת מודע, אני רוצה לעשות את אותם דברים, ואז אני מתחיל לכוונן, בלי, לפעמים אפילו לא ברציונל, את כן. עצמי כדי להגיע לדברים האלה, וגם, אני אתן פה אולי משהו שהוא אישי, אתה מסדר לך סדרי עדיפויות. שאנחנו ישבנו ואמרנו מה אנחנו רוצים לעזור לכל ילד, ומה המטרה, ואמרנו הכי חשוב לנו לעזור לו, דווקא בדברים הגדולים, כמו דירה וחתונה או דברים כאלה, ואז קיבלנו החלטה, אף בר מצווה או בת מצווה לא עשינו גרנדיוזית. עשינו ממש ברמה של לילד עם טיול עם חברים וכו'.
כי תעדפתם את היעדים.
תעדפנו. בעצם. אמרנו, לא מעניין אותי עכשיו, אולם עם 200 אנשים, בר מצווה ואיזשהו שואו גדול וכו'. ממש לא מעניין אותי. Mm-hmm. ועשינו את הדברים הכי, הילדים ממש זרמו עם זה בכיף, וגם הסברנו להם, והצלחנו בעצם לעשות סדר עדיפויות בתוך היעדים.
יש אגב עוד הרבה דברים מדהימים בעבודה ליעדים, למשל בפן הזוגי. הרי רובנו לא מדברים עם בני הזוג שלנו בשפה הזו, של מה היעדים הפיננסיים שלנו, בוא נראה מה אנחנו רוצים להשיג ולהגיע, בדרך כלל אנחנו ככה איכשהו מתגלגלים. אבל תחשוב שיש פה שני בני זוג, שכל אחד מהם בראש חושב על יעדים אחרים כנראה, אבל אתם יושבים על אותם מקורות, על אותם כספים. אז אם כל אחד מושך את ההגה לצד השני, לאן נגיע? לא נגיע ליעדים. ולכן זה שיח מדהים. ואגב, בתוך היעדים, אפשר גם שלכל אחד יהיה יעדים של עצמו. לא הכל צריך להיות
ברור,
זוגי.
בטח.
אפשר שלבן הזוג יהיה יעד כזה, ולבת הזוג יהיה יעד כזה, אבל כל זה מוסכם ומתוקצב ונכנס. אז מעולה. אז העבודה הזו של היעדים, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. בן אדם שמתכנן את עצמו לאן הוא רוצה להגיע, הוא פתאום מפתח עמוד שדרה. כי הוא מחליט לאן הוא הולך, לא מחליטים בשבילו לאן הוא הולך. ועכשיו המשחק, בוא נשים, ליד כל יעד יהיה כתוב כמה אני צריך לחסוך כל חודש. עכשיו אתה יכול לראות שחלק מהיעדים בטבלה, אתה תצליח לשים אותם בתקציב. יעד מספר 1, 2, 3 בטבלה, זה יוצא לך 1,000 שקל בחודש, אתה יכול להכניס אותם לתקציב, לשים קופת חיסכון. אבל יותר מזה אתה כרגע לא יכול, כי אתה לא יכול. אז רגע, יש עוד כספים בחיים. יש אולי קרן השתלמות שאפשר לתייג לאותו יעד, אולי איזשהו חיסכון אחר, אולי כסף שאמור להגיע בעתיד. ואז פה מתחילה מלאכת האומנות של תכנון פיננסי שאמרנו בשורה הראשונה של הפרק הראשון, התאמה, מאצ'ינג, בין כסף לבין יעדים.
אני רוצה להכניס
מתייג,
אלמנט.
אתה מתייג כספים לטובת יעדים. שנייה, לפני כן, יש עוד כמה שלבים שעכשיו נדבר עליהם בתוכנית, כדי שתוכל לפנות את הכסף הזה, אבל זה מה שאנחנו נעשה בסוף. סוף התהליך של התכנון הפיננסי יסגור לנו את הרשימה הזו של היעדים.
נכון, אני רוצה לדבר על אלמנט נוסף. כי אמרת שאוקיי, אנחנו מתחילים את אותו תהליך, אנחנו רושמים לנו את היעדים, ואני רואה שחסר לי. וקורית עוד תופעה מעניינת. אנשים פתאום אומרים, אוקיי, חסר לי עכשיו, אם היה לי עכשיו עוד 2,000 שקל כדי לעמוד ביעדים, וואלה, המצב שלי היה יותר טוב. ופתאום קורים דברים נפלאים עם העולם של הקריירה של הבן אדם. פתאום יש פה שאלה, כי תכנון פיננסי זה גם, מה קורה איתי מבחינת קריירה? וקורים דברים נפלאים, שאנשים אומרים, אחד, איך אני יכול לשדרג את עצמי מבחינת קריירה כדי לייצר עוד הכנסה? פרמטר אחד. ואז אני בעצם מגדיל את ההכנסה שלי.
תראה, כולם רוצים להרוויח יותר, אבל בן אדם ששואל את עצמו איך אני מרוויח יותר, זה לא שאלה מספיק טובה, אבל בן אדם שעשה תוכנית
מה?
ואומר, איך אני מרוויח יותר 2,700 שקל בחודש,
נכון.
זאת שאלה מאוד מאוד טובה.
ואז אנשים מגלים הרבה דברים. אחד, שהם יכולים לשדרג את עצמם בתוך מקום העבודה. שתיים, אנשים מגלים שפתאום הם צריכים גם להשקיע בעצמם, סליחה על הביטוי, אנחנו גם מכונה שמייצרת, ושאני שואל את האנשים, תגידו במה אתם משקיעים, מרבית האנשים ידברו על זה שהם משקיעים בכל מיני מכשירים פיננסיים. כמעט ואף אחד לא אומר, אני משקיע בעצמי כדי לשדרג את עצמי ואת היכולות, אז אני יכול לשדרג את עצמי גם בתוך מקום העבודה וגם לפעמים אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי איזשהו תחביב. יש לי אח שיש לו תחביב בנגרות, ופתאום הוא עושה חוגים בנגרות. הוא משלב בין שני הדברים, גם נהנה, גם מייצר עוד הכנסה, וגם משלב בין שני הדברים האלה ביחד, ופתאום, אוקיי, יש לי את האקסטרה כסף שאני יכול לעשות איתו את אותם דברים. מי שטיפה חופר, פתאום מגלה דברים נפלאים.
יפה. אז השלב הבא, אחרי הדשבורד הפיננסי ואחרי היעדים הפיננסיים, זה ההוצאות וההכנסות שלנו. זה הבייסיק של הבייסיק. גם פה, לשים פעם אחת בצורה מסודרת ומקצועית ונכונה את ההכנסות מול ההוצאות, ולהבין מה הפער שלי. המספר הזה, הפער בין ההכנסות להוצאות, זה המספר הכי חשוב בכלכלת המשפחה ever. יותר מכל תשואה שתעשה, ויותר מכל דבר. כי זה אומר, א', אם אתה בכיוון למעלה או למטה, ובאיזה מהירות. והרבה פעמים אנשים באים אלינו ואומרים, אופיר, קובי, תעזרו לי, המצב הכלכלי שלי על הפנים, או לא בשליטה. בסדר, לא באים אלינו רק אנשים מסכנים, כמובן, גם באים אלינו אנשים שהם בפלוס, אבל הם לא יודעים מה לעשות, או איך לעשות. אז אומרים, המצב שלי על הפנים, או אני לא יודע מה לעשות. אני אומר לו, רגע, אני לא יכול לעבוד עם האמירה הזו. בוא נעשה הכנסות מול הוצאות. אוקיי, עכשיו שאני יודע שאתה במינוס 3,600 שקל כל חודש, לזה אני יכול לתכנן תוכנית עבודה. הרי אם היית במינוס 8,000, זה תוכנית עבודה אחרת, ואם אתה בפלוס 9,000, זה תוכנית עבודה אחרת לגמרי. אז נכון. פה אני רוצה גם לברר מספר, אנחנו קוראים לו הגורם הכלכלי. מה הגורם הכלכלי? וזה השלב השלישי בתוכנית הפיננסית שלנו, כדי שנדע א', כמה מהכסף הזה אפשר לתייג עבור היעדים. בסדר, היעדים זה בעצם תוכניות החיסכון שאנחנו נפתח במהלך התהליך, ואולי אילו מאמצים עליי לעשות בתחום ההוצאות, בתחום ההכנסות, ולכן זה הדבר הבא.
אני רוצה אולי להתייחס לנושא של התקציב, כי הרבה פעמים שאנחנו מדברים תכנון פיננסי, ואנחנו נותנים פה דוגמאות לצמיחה. בעצם תכנון פיננסי זה איך אני מייצר לי איזושהי תוכנית שתאפשר לי את אותה צמיחה שאני רוצה מבחינה פיננסית להגשמת אותה מטרות ויעדים. אבל חשוב להבין שההתנהלות היומיומית, זה ההתנהלות השוטפת, היא הבייס. כי זה כמו לשמור על אורח חיים בריא. אני צריך ביום יום לאכול נכון ולעשות ספורט. אני לא יכול להגיד פעם בשבוע אני עושה הליכה ופעם בשבועיים אני אוכל ארוחה בריאה והנה. לא, זה צריך להפוך לאיזשהו אורח חיים. וההתנהלות השוטפת שלנו, ולפעמים היא מעצבנת, כי אני אומר, מה, באתי עכשיו לכלכלת המשפחה, לא באתם לכלכלת המשפחה.
הרבה פעמים מזלזלים בגם. בדיוק. במיוחד כאלה שמרוויחים יחסית יפה.
בדיוק, הם מרוויחים הרבה, מה, אני עכשיו אשים לב להוצאות וכולי, לא.
אני לא מוכן לעבוד עם אנשים שמזלזלים בזה.
נכון, כי בסופו של דבר, זה ההתנהלות שלנו, ביום-יום שהיא תוביל אותנו לאותם תוצאות. אז גם תכנון פיננסי שאנחנו מגיעים, ואנחנו רוצים לייצר צמיחה והכנסה, והשקעות, ונדלן, והשקעות אלטרנטיביות, וכל הדברים הנפלאים שקיימים, זה מתחיל בהתנהלות היומיומית, איך אני מתנהל. נכון. זה חשוב כדי לעשות את אותו סדר ואת אותה הבחנה לגבי החשיבות של הניהול התקציב.
יפה. השלב הבא, אמרנו דשבורד, יעדים, תקציב, אנחנו רוצים לראות את ההתחייבויות שלנו. לרוב המשפחות יש איזושהי ערימה קטנה של אשראי, הלוואה לרכב, הלוואה פה, הלוואה שם. עכשיו, מה קורה בדרך כלל בדבר הזה? זה ממש לא אסטרטגי. זה מאוד אסטרטגי, אבל אנשים לא מתייחסים לזה אסטרטגי. לפי מה אנשים קובעים כמה מחזירים כל חודש הלוואות? לפי מה שהם התגלגלו אליו. לקחו הלוואה לרכב, אז יצא ככה, לקחו עוד איזה הלוואה לאיזה חופשה, אז יצא ככה, פתאום הם מחזירים 4,500 שקל בחודש. למה? כי ככה קרה. אבל מה הקשר לבין זה, לבין הכושר ההחזר האמיתי שלכם? עכשיו, כדי להבין מה כושר ההחזר האמיתי שלי, בשביל זה בניתי בשלב הקודם תקציב, נכון? מהכסף, מהפער החיובי שבעזרת השם נוצר לנו, אני יכול חלק להקצות לידים, חלק להקצות להחזר הלוואות. בתוך העולם של האשראי, זה לא נושא הפרק, זה נושא לקורס שלם, לא רק לפרק. יש המון כסף שמתחבא שאפשר להחזיר אותו הביתה, בעמלות, בריביות, בפריסות שונות, במציאת כושר ההחזר האמיתי של המשפחה. כמה אתם באמת צריכים להחזיר אסטרטגית כל חודש, ולא כמה נקלעתם ועכשיו אתם מחזירים. אז חשוב ללמוד לדעת, הלוואות, משכנתאות, תשלומים בכרטיסי אשראי, איזושהי גם טבלה, תקופה, כמה אני חייב, מה היתרה, מה הריבית, ומשם אני יכול שוב לקבל איזושהי בהירות כדי לעשות סדר. והשלב לאחר מכן זה הנכסים. שבשלב הנכסים, יש כמה דברים מעניינים שאני רוצה לגלות, חוץ מכמובן לעשות רשימה של כל מה שיש לי. אני רוצה להבין א', כמה הון פנוי יש לי לטובת השקעה.
אבל רק לסבר את האוזן שאנחנו אומרים נכסים, זה לאו דווקא נכס נדלני. נכס יכול להיות נדלני, תוכנית חיסכון זה נכס פיננסי, קרן השתלמות זה נכס. הנכסים הם יכולים להיות מקומות שיש לנו שם פשוט כסף.
לגמרי, כל כסף שיש לנו, אני בעצם רוצה לייצר פה סוג של את השווי שלי, כמה אני שווה בכסף. ושם אני רוצה להבין, מה ההון הפנוי שלי להשקעה? שוב, לטובת מה? מה להשקיע? א', לטובת להגשים דברים בטבלת ברשימת היעדים שלי. לא סתם כדי להשקיע למטרת להשקיע, אין טעם סתם להשקיע. להשקיע זה מסוכן, אני משקיע אם אני צריך להשקיע. אז, והאם יש לי איזשהו פוטנציאל למינוף? עכשיו, בסביבת הריבית של היום, מינוף זה דבר שהוא לא בהכרח, לא תמיד מסתדר או אפשרי, אבל לפעמים כן. אבל עכשיו, האם יש לי פוטנציאל מינוף? מינוף זה אומר, האם אני יכול לקחת כספים, הלוואה או כספים כנגד נכסים פיננסיים או נכסים אחרים שיש לי, כמו משכנתה על נכס נדלני, או הלוואה כנגד קרן השתלמות. לא רוצה לצלול את זה יותר מדי, כי זה קצת מורכב.
אבל רק כדי להסביר את זה, אני נותן בהרצאות, יש לי הרצאה שאני מעביר לחבר'ה צעירים על כל הטעויות הפיננסיות שאני עשיתי לאורך השנים וכמה הפסדתי. ואחת הטעויות הייתה שבעצם אשתי ואני שהתחתנו והייתה דירה קטנה של שני חדרים שאיתה התחלנו את חיינו. ובעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לדירת שלושה חדרים. אז חסכנו, 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 לקחנו משכנתה, מכרנו את הדירת שני חדרים, ועברנו לדירת שלושה חדרים. ושוב פעם חזר הריטואל שאמרנו, אוקיי, בשלב מסוים נעבור לדירה יותר גדולה, כי הילדים צריכים וכולי, ואז שוב פעם חסכנו, 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 לקחנו עוד קצת משכנתה, ועברנו לדירת ארבעה חדרים וכך. ואף אחד לא אמר לי, ופה אפרופו המילה מינוף, רק רגע, בוא תבחן, אולי את הדירת שני חדרים אתה לא צריך למכור, ועל הבסיס הזה שהיא תהיה מוזכרת ותהיה עוד מנוע הכנסות, אתה יכול לשדרג את עצמך לדירת שלושה חדרים על בסיס של הלוואות טובות שאמרנו. אז זה אפרופו הנושא של מינוף, לא תמיד זה נכון, לא תמיד זה כדאי. אני לא רוצה שתגיעו למצב, ואני רואה את זה המון, שאנשים שואלים בפייסבוק איזושהי שאלה ומקבלים 200 תשובות. ואני אומר, וואו, איזה מסכנים, מה הם עושים עכשיו? כאילו אנשים מעלים איזושהי שאלה, קיבלתי סכום כזה של כסף ואני רוצה לעשות איתו ככה, מה אתם אומרים? ואז הוא מקבל 200 תשובות, ואני אומר, אוקיי, לך על זה, בוא נראה מה אתה עושה עכשיו. אז הפרמטר הזה של האסטרטגיה, או התהליך, זה בעצם לבחון גם מה מתאים לך. כשאתה מדבר על אסטרטגיה, זה מה מתאים לך. ומה שמתאים לך, לא מתאים בהכרח למישהו אחר. ואיך אתה גם ישן עם אותה החלטה בצורה טובה. אנשים לפעמים נכנסים למסלול מניות, וזה עולה להם, ויורד להם וכו', וזה לא מתאים לחלקם, או לרובם. ואז הם בסטרס, הם לא ישנים טוב, הם רצים כל הזמן לבדוק כמה ירד, כמה זה צלל.
נכון, בעולם הנכסים יש באמת הרבה דברים מעניינים שאפשר לדבר עליהם, זה יוצא מכאן להשקעות, זה יוצא מכאן למקסום, שיפור, ההון הפנסיוני, כמובן עבודה עם בעלי מקצוע, כן? כמובן בעלי מקצוע, בעלי רישיון. ואז דיברנו על הדשבורד הפיננסי, על היעדים, על ההכנסות וההוצאות, על נכסים והתחייבויות, ועכשיו פה נכנס הפרק שאתה בעצם השף שלו, הניהול סיכונים של התוכנית הזו. תן קצת איזה מושג.
קודם כל ניהול סיכונים שאנחנו מדברים עליהם זה ניהול סיכונים, בסופו של דבר הכל זה פיננסי. אם נלך שנייה אחת רק לצד של עולם הביטוח, למעשה פוליסת בריאות או אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים, זה ניהול סיכונים פיננסיים. כי הרי בסופו של דבר חברת הביטוח לא יודעת להחזיר בן אדם שהפך להיות נכה למצב בריאות תקין. היא יודעת לתת לו כסף. זה למעשה אני מגדר את הסיכונים, ולכן גם כשאני קונה ביטוחים, זה ניהול סיכונים פיננסיים. כי מה שקורה בעצם, חברת הביטוח יודעת לתת לי תחליף להכנסה שהלכה לי לאיבוד. היא נותנת לי את אותם דברים. אז שאנחנו לוקחים את הנושא של ניהול סיכונים, אנחנו, וכדרך אגב, גם ניהול סיכונים זה מה קורה אם אני לא עובד שנה. ניהול סיכונים זה מה קורה עם חיים ארוכים, איך אני נערך אליהם.
אנחנו בעצם סיימו מול הלקוח שאלה, תגיד, משה, מה קורה אם מוות, בריאות, תעסוקה? נכון. בוא נגיד מה אם, עכשיו בוא נחליט על מה אנחנו רוצים להגן. ובוא נגן על זה, לא נרכוש יותר מזה, כי לא צריך נכון. כי יש אין סוף אין לכמה סוף. ביטוחים שאפשר לרכוש, אבל על מה שהחלטנו שהוא חשוב, ובוודאי סיכונים שבמצב האישי שלך הם בהסתברות גבוהה יותר שהם יקרו, או אם הם יקרו, יש בהם נזק גבוה יותר מאשר סיכונים אחרים, אז אותם אנחנו נרצה למגן בתוכנית ניהול הסיכונים של,
של
המשפחה שלנו.
של הבן אדם, של המשפחה.
זה גורם לך לישון רגוע, זה גורם לך לדעת שכמעט לא משנה מה יקרה, אתה תהיה בסדר. וזה, זו תחושה נהדרת.
אבל גם את זה צריך לנהל, כי ניהול סיכונים בגיל מסוים, הוא ניהול סיכונים אחרת בכל גיל. זאת אומרת שיש לי ילדים קטנים ניהול סיכונים מסוים, שאני רווק ניהול סיכונים אחר, שאני כבר יותר מתבגר והילדים כבר יותר מבוגרים, זה ניהול. וגם פה אני רואה תופעה, שאנשים ניהלו איזשהו מהלך, ורכשו הגנות כאלה ואחרות בגיל מסוים, ואחרי 4, 5, 6 שנים, פתאום זה לא רלוונטי יותר, זה לא מתאים להם. אבל הם מבחינתם סימנו וי, מה, טיפלתי בזה, הייתי. רבותיי, גם בנושא של הניהול סיכונים, כדי שלא תמצאו את עצמכם משלמים אובר לדברים שאתם לא צריכים, זה פשוט כך. אני אתן אולי רק דוגמה עד כמה זה קריטי ודרמטי. מתקשר אליי אחד מהחברים ואומר לי, קובי, אני רוצה שתבחן את התוכנית הפנסיונית שלי. אני בודק אותה, ואני אומר לו, אני רואה שיש לך פה סכום ביטוח מאוד משמעותי, ואני יודע שהילדים כבר גדולים, מחוץ לבית וכולי, למה זה? הוא אומר לי, אין לי מושג. אני אומר לו, אתה משלם על זה 1,500 שקל בחודש. וזה יורד לו חלק מתוך החיסכון, אז הוא לא שם לב. זאת אומרת, המעסיק מעביר לתוכנית הפנסיונית, ומזה הולך הביטוחים. ובעצם רק בפעולה פשוטה, שהוא לא היה צריך את הביטוח הזה, הודענו רק במכתב לחברת הביטוח. חברת ביטוח יקרה, שלום, החל מחודש הבא, אנחנו לא צריכים את הביטוח הזה. אותם 1,500 עכשיו מופנים לחיסכון. זה יגדיל לו ב-260 אלף שקל את החיסכון לגיל פרישה. ולכן גם ניהול סיכונים הם מחייבים, כשמם כן הם, לנהל אותם לאורך השנים, ולהתאים כל הזמן את הניהול הסיכונים שמתאים לי, כדי שאני לא מוצא את עצמי עול א' בחוסר, ובית שאני לא משלם דברים שאני לא צריך.
אז אתה בעצם גם נכנס פה לעולם שלם, כי אם אנחנו עוסקים בפרק הזה בתכנון התוכנית, אתה נכנס לשלב הבא של ניהול התוכנית.
נכון.
ופה גם נכנס לעולם של העבודה עם מתכנן, או מאמן, או איש מקצוע, שעזרנו לתכנן. עכשיו אחרי שהנחנו את כל מה שאמרתי, שאנחנו מניחים כל אותם שלבים, ההכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות, אנחנו מן הסתם קיבלנו פה החלטות, עשינו אופטימיזציות, החלטנו על ההוצאות, עשינו דיונים, זה לפעמים לוקח חודשים אגב, כל הדיונים, יש פה עניינים משפחתיים ועם הילדים. עכשיו השלב שלי כמאמן פיננסי, לעזור ללקוח לשפר את הביצועים שלו, נכון. אל מול אותו, כל חתיכת פאזל בפאזל הזה, כדי שהוא יוכל כל הזמן להגדיל את התוכנית. הרי אחרי שבניתי לך תוכנית פעם אחת, די, מצינו את המספרים, כאילו אתה מרוויח מה שאתה מרוויח, אתה מוציא מה שאתה מוציא, מה עוד אפשר לעשות? אבל אם אני עוזר לך לשפר את הביצועים כל הזמן, ולהיות בהלימה עם התוכנית כל הזמן, אז התוכנית כן יכולה לגדול, החיסכון גדל, אז פתאום יש עוד הון עצמי, ואפשר עוד קצת להשקיע, מצליחים עוד קצת לחסוך, אתה משתפר כל הזמן, אז פתאום גם הערך שלך בשוק העבודה גדל, אז אתה יכול גם להרוויח יותר, פתאום בום, זה פותח לי שוב פעם את התוכנית ומגדיל אותה.
אז תכנון וניהול, אני מדבר בעצם על שני המושגים, תכנון וניהול. תכנון חשוב, אנחנו עושים איזשהו יישור קו, זה נקודת המפנה שלנו, וניהול זה הניהול המתמשך, וזה מה שבעצם שומר אותנו כל הזמן, גם אם אנחנו יורדים טיפה מהפסים, לחזור לפסים ולהיות ממוקדים במטרה שאלה אנחנו רוצים, והניהול הוא קריטי. ושוב פעם, זה כמו, אני לא יודע מה, דיאטה, ירדנו במשקל, אחלה, עשינו את המאמץ 3 חודשים, ירדנו. ועכשיו אני צריך לתחזק את זה, אחרת אני אמצא את עצמי שוב פעם בפלוס. זאת אומרת, אם אין לי את הניהול השוטף, אני כנראה זרקתי כסף על תכנון, ואני אומר לכם עוד פעם, זרקתי כסף על תכנון, שבסופו של דבר, זה איזושהי תוכנית שתהיה במגירה, אני אזכור איזשהו אירוע שעשיתי, אולי אני גם מתבאס סתם בזבזתי כסף, ובסוף לא יצא שום דבר. כי הניהול זה החלק הקריטי, ודיברנו על זה באחד הפרקים, לדעתי בפרק הראשון, על דווח קצר, בינוני וארוך, 15 דקות בשבוע, תקציב, שיחה, פעם בחצי שנה, לראות שאני עם היעדים, ואם יש לי איזשהם שאלות וכו', פעם בשנה, לדווח הארוך, 1 שעה בשנה. אלה בסופו של דבר, הפרמטרים של הנושא של הניהול, זה לגבי העניין הזה. ואם אני רוצה עוד רק פרמטר אחד שאנחנו מדברים עליו בנושאים האלה של התכנון וניהול הסיכונים וכו', אנחנו בעצם לוקחים את המודל שפיתחנו שנקרא ניהול תרחישים, שדיברנו עליו what if, מה קורה אם. ואנחנו מדברים תמיד על העולם הביטוחי, בצד הזה כביכול כל דבר זה רק ביטוחי. חברים, הנושא של תכנון וניהול סיכונים, זה גם דברים שהם טובים, חיים ארוכים. אנחנו נקדיש לזה פרק בנפרד לגבי הנושא של חיים ארוכים, אבל זה
אני חושב שדווקא מעניין אולי לדבר על שאלה שהרבה שואלים אותנו בשלב הזה, איך אני מחבר אבל את כל המשפחה, בדרך כלל מגיע לנו הזאב הבודד, כאילו האחד במשפחה שהבין צריך לעשות שינוי, ואז הוא שואל, איך אני אבל רותם את המשפחה לתוכנית, לעשייה הזו, לעבודה הזו, ויש פה כמה, ככה, כמה טיפים נקרא לזה, או כמה דברים מעניינים שאנחנו עוזרים ללקוחות שלנו, לאנשים שאנחנו עובדים איתם לעשות. אז דבר ראשון, יש פה, כשאני מדבר על לרתום אנשים במשפחה, יש פה את בני הזוג, בנות הזוג, ויש פה את הילדים, זה שני דברים שונים. אבל דרך נכונה לבוא ולרתום, למשל, בן או בת זוג לעשייה הזו, זה לא להגיד, אוף, טוב, די, צריך לחסוך, או לרתון, או לכעוס, או להפעיל סנקציות, אם לא ככה, אז ככה. הדרך הטובה בעיניי, וזה מתחבר לנושאים שדיברנו עליהם עד היום, זה לבוא, לשבת ולהגיד, תגידי, מאמי, זוכרת את ה דבר הזה שרצינו להשיג פעם, או את החופשה הזאת שממש רצית ורצינו.
בוא נראה איך מגיעים לזה.
עדיין, שמעתי פה שיש איזה משהו שאם עושים אותו, אז אולי אפשר להגיע לזה משהו יותר מהר, כי את רואה, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. זאת אומרת, רתימה דרך היעדים המשותפים, דרך החלומות, ולא דווקא דרך, אוף, בוא נחסוך, חייבים כאילו להתקלב, להתקמצן וזה, וזה יכול מאוד מאוד לרתום. אבל, דיסקליימר, לפעמים זה לא עובד. כאילו, זה פשוט, אין מה לעשות. לפעמים צעד אחד עבר את הנער, מה שנקרא, והצעד השני לא. כי אתה הקשבת על הפודקאסט הזה ואשתך לא, או הפוך. אז זה מאוד לא שם. אז הכי טוב זה פשוט להתחיל. זאת אומרת, עדיף שלפחות אחד יוחז בהגה מאשר שאף אחד לא. ואז ברגע שהשני רואה הצלחה, רואה, רגע, תראה שנייה, מה אתה עושה שם? ואז לפעמים מצטרפים וזה מגיע. ואגב, לפעמים גם אף פעם לא מצטרפים, אבל לפחות מישהו אחד מחזיק בהגה ונוסע. לגבי לרתום את הילדים, זה כבר נושא שוואלה, תדע מה בא לי שנעשה זה פרק, אבל יש דרכים לרתום את הילדים שיהיו שותף בתקציב ולא עלוקה על התקציב, כי היום זה לא כמו פעם, לגדל ילד, זה היה, אתה יודע, צריך קצת להלביש אותו, קצת להכיל אותו וזהו. היום ילד זה אקסבוקס ומשקפי מציאות בדומה ואופניים חשמליות ושעון סמארט וואץ' וסמארטפון. היום אתה פוגש ילד ברחוב על המקום, הוא שווה 7,000 שקל, אני לא. נכון. אני כל הבגדים שלי והנעליים זה הכל, זה 800 שקל, והוא על המקום, לפעמים אתה פוגש ילד בכיתה ח', הוא, יש עליו 15,000 שקל באביזרים. אז צריך לראות, יש דרכים, בסדר? אנחנו, אתה יודע מה? בוא נעשה פרק שלם בהמשך לחינוך פיננסי.
יאללה, קבענו. טוב, אז חברים, עוד פרק מסתיים, אבל קבענו לדייט נוסף אני ואופיר, על נושא של ילדים, כסף, איך לרתום אותם, איך לא להפוך את הדבר הזה לאיזשהו אישי, או למשהו שהוא כיפי. וואו, יש לי מלא סיפורים. אז תודה רבה אופיר, כרגיל היה מעניין, מרתק, הזמן רץ, לא שמנו לב, והפעם לא עמדנו בזמנים, חרגנו כמה שניות, אבל בגלל שכיף לנו, אז אנחנו לא תמיד שמים לב. אז תודה לכולם על זה שהייתם איתנו בעוד פרק של נקודת מפנה, ואנחנו מקווים שאתם לוקחים את זה מפה ומתחילים לייצר את הנקודת מפנה האישית שלכם.
תודה רבה.
נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.